היי, כאן שולי זיו עם הפודקאסט איך להתפרנס מאמנות או מהכישרון שלכם. אני מזמינה אתכם להזין כי לכל אחד מכם יש כישרון כלשהו ורק צריך לקדם אותו.
היי, פרק 35. אני שמחה מאוד לארח את דוקטור שירלי הרשקו, שהיא מומחית בהפרעות קשב ולקויות למידה, חוקרת ומרצה באוניברסיטה העברית, פסיכותרפיסטית, מאבחנת, מחברת 5 ספרים, אנשי הקשב, ילדי הקשב, איפה הקשב, זונה קשובה וזוגיות קשובה, ומה יותר מתאים לי מאשר לדבר איתך, כי רוב האומנים והיוצרים שאני עובדת איתם מדברים על בעיות בהפרעת קשב.
נכון מאוד, גם המחקרים מראים לנו שיש הרבה אנשי קשב בתחום האומנות, כי זה מגיע דווקא מהמקום הטוב של הפרעת קשב, שהיא מלווה בהמון יצירתיות ודמיון וחדשנות ומוח כזה ייחודי, אז זה הולך מאוד ביחד, אבל כמו שציינת, יש את הקשיים של הפרעת הקשב בתפקודים הניהוליים, בכל מה שקשור לסדר, ארגון, זמנים, שהם בדרך כלל מפילים את הנושא לצערי.
כן. אז בואי תספרי קצת עלייך, איך התחלת לעסוק דווקא בנושא הזה, ומה ההיכרות האישית שלך איתו?
אוקיי. אז הרבה פעמים חושבים שאני בתחום בגלל שלבן זוג שלי יש הפרעת קשב, או בגלל שלשלושת הבנות שלי יש הפרעת קשב, אבל האמת שממש לא, אני הגעתי לזה עוד לפני, עוד בלימודי התואר הראשון שלי בפסיכולוגיה, עשיתי פשוט פרקטיקום על אישה, אז היא הייתה בת 30, שהייתה לה הפרעת קשב, ווואו, גיליתי עולם מדהים. זאת אומרת, קודם כל גיליתי באמת אוכלוסייה מגניבה, מדליקה, מעניינת, מסקרנת, באמת עם מוח כזה מיוחד, אני ממש יכולה להקשיב להם שעות, ולצד זאת גם גיליתי אפשרות ממש לעזור בהפרעת קשב. זאת אומרת, יש אבחון מדויק, יש טיפול מדויק, ותוך מספר חודשים בודדים אפשר לראות חיים של אנשים מתהפכים מקצה לקצה. זה לא שצריך עכשיו לשבת על ספת הפסיכולוג 3 שנים כדי שמשהו יזוז. אז זה גם משהו שנורא קסם לי, גם המהירות של האבחון והטיפול וגם הדיוק שלו. אז משם החלטתי שזאת האוכלוסייה שאני אטפל בה, ואז גם הבנתי לימים שלבעלי יש, ואז נולדו הבנות. אז פשוט מהמקום הזה.
יופי. ומה גילית? מה המאפיינים הכי בולטים של הפרעת קשב? את יודעת, אני פוגשת אנשים שאומרים שרק בגיל מאוחר הם זיהו שיש להם הפרעת קשב. איך זה קורה עכשיו? כי אני יודעת שעכשיו יש הרבה יותר מודעות בבתי הספר לעומת פעם.
נכון. אז זה באמת גם עניין של מודעות שהיא מאוד עלתה, למרות שלצערי עדיין לא מספיק. זאת אומרת, עדיין יש איזה מין פיקציה כזו שזה הדני שובבני הזה, הילד הזה שמפריע בכיתה, שלא מצליח בלימודים, אבל זה בהחלט יכולה להיות גם הילדה שקטה, המעופפת הזאת, שכן מצליחה בלימודים, אבל הפרעת קשב היא לא בהכרח הפרעה לימודית, והיא ממש לא חייבת לבוא לידי ביטוי בהכרח בלימודים, כמו שחושבים, במיוחד אם יש אינטליגנציה גבוהה, אבל היא תבוא לידי ביטוי בחיים עצמם, בכל המקומות שצריך קשב, ותפקודים ניהוליים, וסדר, וארגון. אני יכולה להגיד מה 9 התסמינים של הפרעת קשב בקצרה, לפי ממש ספר ההבחנות הפסיכיאטריה, DSM, ומספיק שמזהים 5 מתוכם, זה מעלה חשד להפרעת קשב, אז אולי באמת המאזינים שלנו יוכלו ככה לעשות לעצמם סדר בראש בעניין הזה. אז התסמין הראשון זה רתיעה ממאמץ מנטלי שדורש קשב, נגיד שיעורי בית או קריאת ספר, זה מאמץ מנטלי שדורש קשב, אז יש ניסיון להימנע מזה כי זה קשה. התסמין השני זה טווח קשב שהוא קצר מאוד, פחות או יותר 5 דקות עד גג 15 דקות. זה מאוד קצר, בגלל זה אי אפשר להכין שיעורי בית, בגלל זה קשה לקרוא ספרים וכו וכו וכו. התסמין השלישי הוא מוסחות מכל דבר קטן, בין אם זה מבחוץ, פתאום איזה מסעית שעוברת, ובין אם זה מבפנים, פתאום איזה מחשבה שעולה לי ככה. התסמין הרביעי זה שכחנות של פרטים, של שמות, של אירועים. התסמין החמישי זה אובדן של חפצים, שוכחים את הסוואטשירט בהסעה, לא מוצאים את הטלפון, את הארנק, את כל הדברים שלה, אתה איפה, 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 נשמעת הרבה היבטים של הפרעות קשב. התסמין השישי שלנו הוא קושי בסדר וארגון, שולחן מבולגן, בית מבולגן, זה ככה תסמין שההורים מאוד סובלים ממנו, גם מאוד קשה לשנות אותו, אם כי אין אותו לכולם, שוב, כמו שאמרתי, צריך לזהות חמישה, זה לא שכולם בהכרח יש, אבל זה תסמין מאוד שכיח. התסמין שהכי שכיח זה השביעי, דחיינות, דחיינות, כל דבר אחר כך, כל דבר ברגע האחרון. תסמין שמיני, זה טעויות של חוסר תשומת לב, לא שמתי לב לשאלה, לא שמתי לב לדוח, לא שמתי לב... ותסמין אחרון זה קושי לעקוב אחרי הוראות ולעשות פעולה ככה שהיא מורכבת, זה גם יכול להביא נגיד לקושי בהתארגנות בבוקר, כי זה דורש הרבה שלבים, או איזושהי משימה שהיא יותר מורכבת, לסיים אותה. בכלל, באופן כללי יש קושי להתחיל משימות, כי חסר דופמין במוח של הפרעת קשב, ודופמין זה הורמון הקשב וההנאה עם עין לפעולה, ממש כמו הסטארטר במכונית שמניע לפעולה, אז קשה להתחיל פעולות וגם קשה לסיים אותם בגלל כל הקשיי קשב. וכל נושא הזמן, ההתארגנות איתו, לדעת מתי לעשות את הדברים, מתי לסיים אותם, לארגן יומן, שזה משהו שמאוד צריך ככה בתור עצמאים, והרבה פעמים מפיל הרבה עסקים העניין הזה, אז זה מאוד מאוד קשה בהפרעת קשב, ממש מבחינה מוחית. האזור שאחראי על תפיסה של זמן הוא יותר קטן במוח של הפרעת קשב, ולכן הוא גורם לקושי בתפיסה של הזמן.
וואו, אז לפי כל התיאורים האלה לא קל לתפקד.
לא, זה ממש חיים במאמץ. אני תמיד אומרת, זה מאמץ יומיומי, כי בכל מקום צריך קשב ותפקודים ניהוליים, ובגלל זה הדבר שהכי מעצבן את אנשי הקשב שאומרים להם, מה שגם אני שומעת לצערי הרבה פעמים, שלכולם יש הפרעת קשב, וזה לא נכון, יש הבדל בין קשיי קשב שאולי יש לכולם, שכולם עמוסים ולחוצים, לבין הפרעת קשב שאנחנו נולדים איתה, נולדים ממש עם מבנה מוחי אחר, ואין לנו את המנהל הזה במוח שינהל אותנו, ואז הקשיים הם הרבה יותר משמעותיים, וגם צריך אמצעים אחרים לגמרי, נגיד לפעמים אומרים לאנשים, תעשו רשימה, ואז תפעלו לפיה, אבל זו רשימה לא עובדת לאנשים עם הפרעות קשב, כי היא לא יוצרת שום מחויבות, שום זמן, ולכן צריך כלים שהם הרבה יותר מותאמים להפרעת קשב, הם אולי יכולים לעזור לאנשים אחרים, אבל לא בהפרעת קשב.
כן, אז בעצם את יכולה כמה מילים להגיד על המבנה הפיזיולוגי, מה שבאמת גורם לזה?
כן, בטח.
והאם זה תורשתי, האם זה משהו ש...
כן.
שנולדים איתה?
הפרעת קשב היא בהחלט נולדים איתה, היא תורשתית, היא מולדת, היא עוברת מההורים שלנו, ברגע שיש הורה עם הפרעת קשב, אז יש 75% סיכוי שזה יעבור לילד או לילדה, ובעצם מדובר במוח שנראה קצת אחר, גם כמו שאמרתי קודם לכן, יש פחות דופמין, כי בעצם הקולטנים במוח ששואבים את הדופמין לתוך התא, אז הם עובדים מהר מדי, ואז הם לא משאירים את הדופמין ברחבי המוח, אז חסר דופמין ברחבי המוח, אבל גם אנחנו יודעים על 25 עד 40 גנים משותפים להפרעת קשב, וגם על מבנה מוחי שהוא פשוט נראה אחר, כל האזור של האונה הקדמית, המצחית, אז עובד פחות טוב, המבנים שהם יותר קטנים, וזה כל האזור שאחראי על באמת תפקודים ניהוליים, של עכשיו איך אני מוציאה לפועל את כל הרעיונות והכישורים והיכולות המדהימים שיש לי יותר באזור האחורי של המוח, ובגלל זה יש פער הרבה פעמים, מה שנקרא בין הפוטנציאל, למה שיוצא בפועל, כי צריך את כל היכולות, סדר, ארגון, תכנון, בקרה. אז ככה נראה המוח של הפרעת קשב.
ואיך זה, למה זה קורה דווקא אצל אנשים מאוד יצירתיים? כאילו, מה הקשר בין יצירתיות להפרעת קשב?
אז זו באמת תכונה שנמצאה בשכיחות שהיא יותר גבוהה בהפרעת קשב, וזה יכול להיות קשור לכל מיני דברים. זאת אומרת, יש ככה, גם נגיד הנטייה לשים לב לכל מיני דברים שלא אמורים לשים לב אליהם או לא קשורים כרגע, היא עם היצירתיות, יש חשיבה שהיא קצת אחרת, עם יותר יכולת דמיון ויותר, גם המוסחות הזאת והמעופפות הזאת, אז הם בעצם דברים שתורמים לחשיבה שהיא יותר יצירתית, וגם ממש נמצא שפשוט נולדים עם שכיחות יותר גבוהה של יכולות אומנותיות, שזה גם מתחבר לשם.
מעניין.
כן.
אז בואי אם כבר נדגיש מה היתרונות שיש בהפרעת קשב
יש.
בכלל, ואולי לאנשים יצירתיים
כן.
בפרט.
אז יש הרבה יתרונות, ובמיוחד במיוחד כשככה מאבחנים ומטפלים בקשיים, אז גם אפשר יותר לראות את היתרונות האלו, כי לפעמים הקשיים מסתירים את זה. אבל המחקרים ממש מצאו רשימה של יתרונות, כמו למשל יצירתיות וחשיבה סקרנית ואחרת, ויכולת אמפתיה ורגישות לאחר. אמביציה לעשות את מה שאני אוהב, אנרגיה לכל, זאת אומרת, יש שני סוגים בהפרעת קשב, יש את הסוג עם האייג' עם ההיפר, יש לו המון המון אנרגיה ודינמיות, יש את הסוג השני, ה-ADD, ששם אין את ההיפריות, אבל הסוג עם האייג' הוא באמת מאוד אנרגטי, מאוד מאוד דינמי. יש לנו גם חוסן אישי שהוא יותר גבוה, שזה בכלל תכונה מבורכת בימים אלו, בגלל שבעצם עוברים קשיים לאורך כל החיים, אז מפתחים איזשהו חוסן יותר גבוה, ובאמת יכולנו אפילו לראות למשל בתקופה של הקורונה, שהסטודנטים עם הפרעות קשב דווקא החזיקו מעמד יותר טוב בתקופה הזו, כי הם כבר רגילים לקשיים בלימודים, אז כל הקשיים שהביאה איתם הקורונה, הם התמודדו עם זה יותר טוב, בזכות באמת החוסן האישי שלהם.
זה מאוד מעניין,
כן.
סליחה, בגלל
בטח.
שכאילו התפיסה שלהם את עצמם
כן.
היא לא כאילו שיש להם חוסן, הם לא תופסים את עצמם בעלי חוסן.
הם בכלל לא תופסים את עצמם, נגיד את זה ככה. הערך העצמי והביטחון העצמי הם נמוכים בהפרעת קשב, בגלל שבעצם ביטחון עצמי, ערך עצמי, הם נבנים על ידי צבירה של הצלחות. וכשיש לך הרבה קשיים ופחות הצלחות, אז אתה פחות בטוח בעצמך, וגם על ידי איך שהסביבה מסתכלת עליך ועל אנשים הפרעת קשב מסתכלים אחרת כבר מהרגע שהם נולדים, זה כזה, למה התינוק הזה לא ישן, ולמה קשה להאכיל אותו, למה הוא קופץ ממקום למקום, למה היא לא מקשיבה, למה היא יושבת להכין שיעורי בית, הסתכלות מההתחלה היא אחרת, אז זה גם כן פוגע בהתפתחות של הערך העצמי. בגלל זה אני תמיד ממליצה להורים לא רק לטפל בקשיים, אלא גם לפתח את החוזקות. אגב, יצירתיות, אם יש ילדה עכשיו שמאוד אוהבת לבשל, או מאוד אוהבת לצייר, אז תשקיעו שם המון, לא רק בללמד אותה לקרוא ולהכין שיעורי בית, כי זה בסוף ההצלחה שהיא תצבור עם הכישורים שלה, זה מה שיביא את הביטחון העצמי.
נכון, ריבוי הצלחות זה מה שמביא את הביטחון העצמי, ולכן באמת תמיד תמיד חשוב להדגיש את החוזקות, את מה שכן טובים בו, ולא לשים דגש דווקא על החסר. זה מאוד נכון. האם מפנימים את זה בבתי הספר?
לא ממש.
לא, כי כאילו על לתת רטלין מיד, מה את חושבת על זה?
תראי, קודם כל בתי הספר, מערכת החינוך היא ככה נמצאת די באותו שלב כבר עשרות שנים, ולא לא מתפתחת, אין שם הרבה יצירתיות ודינמיות ואטרקטיביות שבהפרעת קשב מאוד צריך, ועדיין זה אותו פורמט של לשבת בכיתה שעה ולהקשיב למורה מדברת במונוטוניות. זו מערכת שלא מותאמת בעליל לילדים הפרעת קשב. באופן כללי היה ניתן לשדרג אותה בשביל כל הילדים, אבל בשביל ילדים הפרעת קשב זה סיוט, זה גיהנום, זה עינוי סיני. אולי, שוב, זה תלוי ברמה של ההפרעת קשב, ועד כמה אתה גם היפר, ואת גם לא יכול לשבת, ואת גם מפריע, אבל גם לילדים שהם לא היפר, הם פשוט לא נמצאים שם, הם לא בשיעור, סתם מעבירים את הזמן. גם אין מספיק מודעות להפרעת קשב בבתי ספר, למרות שהיא עלתה, אבל עדיין אין מספיק. לא, אפילו המורים עצמם, בסקר שעשו למורים, אז 85% מהמורים הודו שהם לא יזהו הפרעת קשב אצל בנות, למשל, שהן באמת יותר שקטות, יותר מסתירות, יותר משתדלות להתנהג בצורה טובה ומרצה. אלא יותר את הילד ההיפר שרץ וקופץ. אז המערכת לא מותאמת. עכשיו, טיפול תרופתי בהפרעת קשב, מה שהוא עושה, דיברנו קודם על הקולטנים ששואבים מהר מדי את הדופמין לתוך התא, אז מה שהוא עושה, הוא פשוט מסדר את הקולטן. פשוט אומר לו, אל תשאב מהר מדי את הדופמין, תפעל רגיל. זאת אומרת, זה לא שאתה מכניס איזשהו חומר, זה פשוט מסדר את הקולטן. כמו נגיד, בלוטת תריס עכשיו שלא מתפקדת, ובגלל זה אני מאוד עייפה, מסדרים את הבלוטת תריס. לא יפה, אז אותו דבר כאן, ואז יש מספיק דופמין ברחבי המוח. ואז שזה קורה, אז אותו ילד יכול לשבת על הטוסיק ולהקשיב בשיעור וללמוד ולהכין דפי עבודה ולתפקד בבית ספר. אחרת, הוא לא מתפקד בבית ספר, אז אני אומרת, אם
ומה הוא
מכניסים
מאבד? מה הוא מאבד?
מה הוא מאבד? לוקח טיפול תרופתי?
כן.
אז יש גם איזה סטיגמה כזו שזה פוגע ביצירתיות, אבל זה ממש לא נכון, כי
לא נכון?
לא נכון, כי כשמתאימים את התרופה כמו שצריך, יש 20 סוגים ומינונים, זה לא רק הריטלין. עכשיו, הריטלין לא מתאים לכולם, כמו שכל תרופה לא מתאימה לכולם, כמו שמוקסיפן לא מתאים לכולם, אנטיביוטיקה או איזושהי משחה לפטריה ברגל עכשיו לא תעבוד. אני לא אגיד, טוב, סבבה, אני אחיה עם הפטריה הזאת, אני אנסה להתאים משהו אחר. אז אם אנחנו רואים שנגיד רטלין מכבה את הילד, עושה אותו זומבי ובאמת לאורך זמן והכל, אז מחליפים, יש אטנט, יש תרופות אחרות. אנחנו לא צריכים לראות פגיעה ביצירתיות, או זה לא אמור להפוך לנו את הילד למשהו שלא הוא, כשהטיפול מותאם נכון.
זה מאוד חשוב, כי באמת יש
כן.
את הסטיגמות האלה שלא רוצים לקחת בגלל
נכון.
שזה מחבא.
להפך, אפילו אמרו לי הרבה, נגיד היה אצלי עכשיו מקעקע שבאבחון, שאמר לי, וואו, מאז שהתחלתי לקחת טיפול תרופתי, הקעקועים שלי הרבה יותר טובים, אני יכול להתרכז יותר לאורך זמן, אני לא מוסח, אז זה יכול לעזור גם שם.
מעניין. איזה עוד שיטות טיפול את ממליצה?
אז יש בהחלט עוד שיטות טיפול, וגם מי שלוקח טיפול תרופתי זה בכל מקרה לא מספיק. בכל מקרה צריך טיפול התנהגותי, שזו השיטה שהוכחה חד משמעית כמטפלת בהפרעת קשב, כי זו לא הפרעה רגשית, חשוב לציין, זו הפרעה התנהגותית. לכן אם אנחנו עכשיו נלך ונשב אצל הפסיכולוג ונדבר על הילדות שלנו, זה לא יעזור לנו עם הפרעת הקשב. ההפרעה היא התנהגותית, צריך ממש ללמוד אסטרטגיות של איך אני מתנהל ביום יום, איך אני מארגן את הזמן שלי עכשיו, איך אני מתחילה משימות, מה אני עושה ביום שלי, איך אני שומעת הסדר בארגון, איך אני מבסדת את עצמי יותר טוב, עושה בקרה על הדברים שלי. זה דברים שזה כמו ללמד ילד לקרוא. אין לו דרך לדעת את זה אם לא מלמדים אותו. אז אותו הדבר בהפרעת קשב. את צריך ממש ללמד את זה, מה שלאנשים אחרים בא בטבעיות.
כלומר, ה-CBT הוא
זה כן, סוג של CBT בדיוק, רק חשוב שיהיה מותאם, זאת אומרת, אם באמת עם מומחה שמבין בהפרעות קשב, להתאים את זה קצת גם לשם, כי יש כלים ספציפיים, וזה באמת טיפול שהוכח כמאוד עוזר. יש עוד שני דברים שעוזרים, שאני נורא אוהבת לציין אותם, כי הם חינמיים, זמינים לכל אחד, ודי קלים לביצוע. אחד זה ספורט. ספורט מפריש מלא דופמין, מאוד מאוד עוזר, מספיק רבע שעה ביום, וזה נמצא כמשפר תסמיני קשב לטווח הקצר, לטווח הארוך. זה צריכה להיות פעילות שהיא קצת אירובית, זאת אומרת, קצת להרגיש הזדעה זה יותר טוב, למרות שגם יוגה הוכחה כעוזרת, אבל ספורט זה ממש נמצא במקום השני אחרי טיפול תרופתי כמשפר תסמיני קשב, שזה מדהים. אז אני באופן אישי מכריחה את כל המאובחנים והמטופלים שלי לעשות ספורט, קצת לפחות ביום. והדבר הנוסף זה מדיטציה או מיינדפולנס. שגם שם מספיק 2-3 דקות ביום, לא צריך לשבת עכשיו חצי שעה ולעשות אום, 2-3 דקות ביום, יש אפליקציות כאלה שנותנות תרגול, זה ממש אימון מוחי, זה ממש לאמן את המוח להיות יותר קשוב, וגם מחקרים מצאו שתוך חודשיים באימון כזה של 2-3 דקות ביום של מדיטציה או מיינדפולנס, ממש משתנים מבנים מוחיים במוח שקשורים לקשב, זה מדהים, כי בעצם מה זה מיינדפולנס? זה קשיבות. זה מאמן אותך להיות קשוב לרגע, זה גם כן מאוד מאוד עוזר.
נכון, נכון, איזה יופי. טוב שאת אומרת את זה, זה ממש חשוב. אבל אמרת קודם משהו שמאוד מעניין מבחינתי, כי אני לא שמעתי את זה ככה. המקום הזה של, להבדיל מלשבת אצל פסיכולוג ולדבר על הילדות, את אומרת, עדיף לעבוד עם מישהו שמדבר איתך על ההתנהגות, על שיטות התנהלות.
חד משמעית, חד
זה מאוד
משמעית,
חשוב,
ממש ככה.
כי את יודעת, מגיעים אנשים שאומרים לי, ישבתי אצל פסיכולוג 7 שנים ולא קרה כלום, ופתאום כשאני עובדת איתם בשיטות של אימון או CBT או פסיכותרפיה אדלריאנית, פתאום דברים קורים.
כן, גם אליי מגיעים הרבה אנשים שבדיוק עם אותו סיפור כמו שאת מספרת. ותראי, לפעמים יש יותר סיכון לחרדות ודיכאונות בהפרעת קשב, במיוחד אם היא לא מטופלת, אז יש ממש אחוזים גבוהים, מעל לחצי, מעל ל-50% שיסבלו מחרדה, סלש דיכאון, ואז אפשר כמובן גם לשלב שם טיפולים נוספים שהם יותר רגשיים, אבל המקור עצמו, ואם אנחנו לא נטפל במקור עצמו, בהפרעת קשב עצמה, אז זה גם לא יעזור, זאת אומרת, גם הטיפולים לחרדה והדיכאון לא מספיק יעזרו, אנחנו חייבים לטפל במקור בצורה שהיא התנהגותית, ממש לתת כלים התנהגותיים, כי זו באמת הבעיה. לצערי, אני רואה הרבה מקרים שאפילו תולים את זה במקור רגשי, אפילו אצל ילדים, או נגיד בתכונות אופי, כמו עצלן, זו תכונה שאני שומעת כל יום, אני חושבת, ילדים, מבוגרים, חושבים על עצמם שהם עצלנים, חסרי
יכול אבל לא רוצה.
מוטיבציה, יכול אבל לא רוצה, לא מתאמץ, כל מיני דברים כאלו, כי זה בדיוק הדופמין, הרי הדופמין זה הורמון ההנאה, שמניע אותך לפעולה, וכשאין לך אותו, אז אתה לא יכול לעשות פעולות, ואז זה נראה כמו עצלנות, למרות שאין בכלל דבר כזה עצלנות, אין בכלל תכונה כזאת, אם אנחנו רואים מישהו שנראה עצלן, זה אומר שיש שם קושי מאחורה, כי אנחנו נולדים לעולם הזה,
רגע, את מוכרחה להבהיר את זה. אין תכונה כזאת עצלנות?
אין תכונה כזאת עצלנות, אנחנו נולדים, מגיעים לעולם עם יכולת טבעית של סקרנות ורצון ללמוד, אחרת לא היינו שורדים, אם תינוק עכשיו לא היה רוצה ללמוד את הסביבה שלו ולפעול בה, אז הוא היה מת, ולכן זו תכונה מולדת, כשאנחנו רואים בן אדם שלא מצליח להניע את עצמו לעשות דברים, זה אומר שיש שם איזשהו קושי שעוצר אותו וצריך לטפל בה, בקושי הזה, ואז בהחלט אנחנו נראה שיפור.
וואו, וואו, זה מעניין.
כן,
זה
אני יכולה
מעניין.
להגיד, אפילו נגיד ברמה הכי פשוטה, אנשים שנגיד עברו אצלי אבחון והתחילו לקחת טיפול תרופתי, אז הם אומרים לי, וואי, אני לא מאמין, אני עשיתי בשעה עכשיו מה שהיה לוקח לי חודש לעשות.
וואו.
ברמה כזו, ברמה של, בשעה הזאת, בום, כאילו, כי זה מה שקורה שמאזנים את הדופמין במוח, כן, וגם אנשים שעברו טיפול התנהגותי, שאוקיי, אז אני לא צריך לחכות למוטיבציה, כי היא לא תגיע, אני צריך לעשות 1, 2, 3, 4, ואז הדברים יתקדמו, ולכן זה גם בסוף מטפל בנפש הפצועה, החושבת שהיא עצלנית או לא מספיק, או לא רצינית, או לא אחראית, או אגואיסטית, או... כן, יש המון כינויים לצערי, שפשוט כשלא מבינים, אז הם נלווים.
אז רגע לפני שתספרי לנו על הדרך שלך, מה קורה כשמישהו באמת עם הפרעת קשב מטופל באטנט או במה שצריך, וגם עושה CBT, ועדיין יש דחיינות וחוסר יכולת לממש, מה קורה במקרים כאלה?
תראי, מהניסיון שלי, מישהו עם טיפול תרופתי ועבר טיפול התנהגותי מותאם להפרעת קשב, אין כמעט סיכוי שזה לא ישנה את חייו, אני ממש לא, כמעט ולא ראיתי מקרים כאלה, ואם ראיתי, זה כשמעורבות שם כבר הפרעות נוספות, כמו למשל באמת דיכאון קליני, או יש כל מיני הפרעות שהן בשכיחות שהיא יותר גבוהה בהפרעת קשב, במיוחד אם לא מטפלים בה, ואז בעצם ההפרעות האחרות הן אלה שעוד מפריעות וצריך לטפל בהן, אבל כשמדובר בהפרעת קשב בפני עצמה, שני הדברים האלו בוודאות יגרמו לשיפור. זה מה שכיף בהפרעת קשב, שזה ממש סוג של 100% הצלחה.
וואו, באמת? מדהים.
כן.
תגידי, אז מה, אנשים באים אלייך לעשות אבחון? תספרי קצת איך זה הולך. מה השירותים שאת נותנת בעצם?
אז אבחון זה אחד הדברים שאני הכי אוהבת, כי בעצם מדובר בתהליך שהוא מאוד קצר, משהו כמו שני מפגשים, מאוד מדויק, אפילו יש עליו החזרים מביטוחים פרטיים אצלנו על ייעוץ רופא מומחה, אז גם אתה אפילו לא צריך לשלם על זה הרבה כסף. אתה מגיע לשני מפגשים ואתה ממש יכול להפוך את החיים שלך בשני מפגשים האלה, אתה עובר מבחן ממוחשב, שמבחן טוב, לא כמו המוקסו והטובה שמעבירים בקופות חולים, אני חייבת לציין שהם הרבה פעמים מפספסים, כך שגם אם עשיתם מוקסו ויצאתם תקינים, זה לא אומר שאין לכם הפרעת קשב, חשוב לציין את זה כי אני רואה מלא טעויות כאלה. אז אנחנו מעבירים מבחן ממוחשב באמת הטוב בעולם שבודק תפקודי קשב, אנחנו עושים שני רעיונות קליניים ארוכים ככה ובודקים תסמינים מגיל צעיר ועד היום ואיך הם באים לידי ביטוי בחיים עצמם, ומעבירים שאלונים מאוד מאוד מתוקפים, וממש אפשר בסוף לקבל הבחנה חד משמעית. זה גם עושה משהו מאוד טוב מבחינה רגשית, פתאום לראות את הגרפים, פתאום להבין אוקיי, אז בגלל זה אני ככה, בגלל זה הייתי ככה, זה לא אשמתי, זה גם מבחינה רגשית מאוד טוב, וגם מבחינה טכנית, אוקיי, אז אני, עכשיו ממש אנחנו נותנים טיפול, צריך לעשות ככה, ככה, ככה וככה, ואין תוך חודש אפשר כבר לראות חיים אחרים לגמרי. זה מדהים, האבחון.
וחוץ מהאבחון, מה קורה אחרי האבחון?
אז אחרי האבחון באמת יש את הסוגי טיפול השונים, בין אם זה טיפול תרופתי שעושים התאמה כמו שצריך, ולא רק זורקים ריטלין תוך 5 דקות ולך
את
תחפש.
יכולה לתת ריטלין או שמפנים?
אני עובדת עם רופא נוירולוג, שהוא מספר אחת בארץ בהתאמה תרופתית למבוגרים, אז אני עובדת
כואב
איתו.
לו.
אני מעדיפה לו... כן, ואז עושים את ההתאמה התרופתית וגם נותנים טיפול התנהגותי, זאת אומרת יש לי ממש קורסים שאני פותחת כל חודש ומלמדת את הכלים ההתנהגותיים, זה קורס של 21 יום בסך הכל, ואחריו זהו, אתה יודע לעשות תפקודים ניהוליים.
מה עושים ב-21 יום?
זה קורס שהוא מאוד אינטנסיבי יש לציין, זאת אומרת יש את ההרצאות עם הכלים ואחר כך יש ליווי שהוא יומיומי, לא זורקת אותם עכשיו עם תיאוריה שהם יתקשו ליישם, אלא ממש מלווה בצורה שהיא יומיומית, שמתנסים בכלים, מעלים את הקשיים, פותרים את הבעיות. בסוף ה-21 יום יש ממש את כל הכלים, איך לבנות הרגלים, איך לצמצם דחיינות, איך להתחיל פעולות, לסיים אותם, איך לבנות יומן ולהתנהל איתו, איך לשמור על איזון, בית, עבודה, כל הדברים האלו צריך ללמוד. אחרי זה יש גם מפגשי רענון כל חודשיים, אבל בדרך כלל 90% מהמקרים זה פשוט מספיק.
וואו, יופי, אני אספר את זה לכל האומנים.
כן, כדאי, כי הכי כואב לי לראות אנשים מוכשרים בטירוף, 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 אבל לא מצליחים בחיים, לא מצליחים להניע את עצמם, לא מצליחים להרים את העסק, ואז מאשימים את עצמם, וכולם מאשימים אותם, וזה כואב לי, כי ממש אפשר אחרת, זה ממש חשוב לדעת את זה.
באיזה צורה זה נערך? בזום או איך זה הולך?
כן, בזום הכי נוח, הכי יעיל.
מה, זה קבוצה של כמה אנשים יחד?
כן, בדיוק, זה גם מאוד עוזר שיש קבוצה, זה מאוד מניע וגם גורם להרגיש נורמלי, זה גם חשוב. לכולם יש את אותם בעיות.
כן. כן, זה תמיד מקל לראות.
נכון.
ואיך את מתמודדת עם הפרעות קשב בבית? מה שינית בהתנהגות שלך? איך את כן, איך את מתנהלת שם?
עם המון הומור, המון הומור, המון הבנה והכלה. את יודעת, הספר החמישי שלי, זוגיות קשובה, הוא נועד כולו רק לזוגות, כי יש המון קשיים בזוגיות, כשלא מבינים שיש שם הפרעת קשב. זה נראה כמו לא אכפת לו ממני, הוא זורק עליי הכל, איך הוא שכח, למה הוא לא עושה, וזה גורם להמון המון ריבים מיותרים, כי זה באמת לא אשמת האדם, אלא אשמת התפקודים הניהוליים של הפרעת הקשב שלו. וברגע שרק יודעים את זה ומבינים את זה לעומק, אז כבר מסתכלים לזה אחרת, וכבר יותר מכילים את זה, פחות כועסים, וגם הרבה ככה מין אסטרטגיות התנהגות יכולות לבוא באופן טבעי. נגיד, אני יודעת, יש קשיי זיכרון בהפרעת קשב. קשה מאוד לזכור פגישות, אירועים, דברים. אני לבן זוג שלי מזכירה לו 3 פעמים ביום ברווחים שהוא צריך להחזיר את הילדה מהצופים. אחרת הוא לא יזכור את זה, הוא יתעופף, הוא יוסח, הוא ישקע באיזה משהו בעבודה, והלך עלינו. וזה חלק מהפרעת הקשב, אז אם פעם כשלא הייתי יודעת, הייתי כועסת עליו, איך שכחת להביא, מה לא אכפת לך ממני, יש לך דברים יותר חשובים וכו' וכו' וכו', אני יודעת שזה לא קשור, זה פשוט הזיכרון הלקוי, התפקודים הניהוליים הלקויים. אז אני גם
אז
באמת...
זה כמו קביים, לא? כאילו...
זה כמו שאת יודעת, כי זה סוג של נכות, זה כשאתה, אין לך תפקודים ניהוליים, זה כמו שאם היה לי בן זוג עם, על כיסא גלגלים, לא הייתי מתאימה את הבית, את המשקופים, עוזרת לו, נגיד, להגיע ממקום למקום הוא היה צריך, אותו דבר בהפרעת קשב. אין מה לעשות, צריך להבין וצריך לסייע, ואז החיים הופכים להיות הרבה יותר זורמים ברגע שבאמת יודעים את זה מבפנים, שהוא לא עושה לי בכוונה, אלא זאת הפרעת הקשב שלו. אז גם הרבה פעמים הורים שואלים אותי, אבל עד מתי? עד מתי אני אזכיר לה, ועד מתי אני אכין לה את הכריך בבוקר, כי היא לא מצליחה להתארגן כמו שצריך, ואני אומרת להם, גם בגיל 48, יהיה מי שיעזור לה בזה, או שהיא תלמד תפקודים ניהוליים, או שיהיה לה בן זוג כזה, או שתיקח מזכירה. זאת אומרת, זה צריך להיות במשותף, גם להיות מודעים, גם ללמוד אסטרטגיות, אבל גם לעזור בסביבה, אין מה לעשות, זה חלק אינרנטי מהעניין, ובאיזשהו שלב אתה כבר מגיע למצב של הרבה הומור עם העניין הזה, שאלת איך אני מתמודדת בבית, צחוקים, פשוט צוחקים על כל הפשלות, על כל המעופפות, הנה בדיוק אתמול צחקתי עם הבת שלי על אחותה, שהיא מתנהלת כמו חילזון, אני צריך להזיז אותה ממקום למקום, שזה קורה הרבה עם הילדים, עם ה-ADD, וצחקנו על זה, והיא צוחקת על זה, ואז זה נורא כיף, זה בא ברוח ממש טובה.
וואו, נשמע כמו שאת ככה מחזיקה את הבית, מחזיקה את כל ה...
כן, נכון.
להזכיר 3 פעמים ביום לקחת מהגן, זה נראה לי...
אני עושה את זה כבר בטבעי שלי, ובאמת ההבנה הזאת גורמתי לעשות את זה בכיף ובידיעה שאין מה לעשות, הזיכרון שם דפוק, ויש לציין שאם שני בני הזוג עם הפרעת קשב, ואין את הבן זוג שיעשה את זה, אז צריך למצוא פתרונות אחרים, בין אם זה נגיד עוזרת או עוזר בית, שיעזרו בכל הנושא של סדר וארגון, שלפעמים יכול להיות כאוס שלם, או נגיד מזכירה שקובעת פגישות ואחראית על היומן, חייבים לעשות שם התאמה, כי אלו הקשיים.
לפי מה שאמרת קודם, אם עושים מבחון ועוברים את המטופלים, נגיד עוברים את התהליך אצלך של 21 יום, ועושים ספורט וקצת מדיטציה, אז זה לא משתנה? כאילו
בטח,
מה?
זה שינוי של פלאים, ברור. זה מאוד עוזר, זה באמת גם מאוד תלוי מה הבן אדם עצמו עושה, ועדיין הסביבה צריכה יותר לעזור, כי זה בכל זאת חיים שהם עם יותר מאמץ, ובעיקר היא צריכה להבין, אפילו פחות מה לעזור, להבין ולא לשפוט.
לקבל את הבן אדם כמו שהוא.
כן, ממש.
כן. תגידי, ומכל הספרים שלך, באמת המון ספרים, אני כזה הצצתי ממש כמעט בכולם, מה הספר הראשון שכדאי לאומנים בעיקר, יוצרים, שחקנים, אנשים
כן.
שמתמודדים עם זה, מה הספר שלך שהיית ממליצה?
חד משמעית אנשי הקשב, הוא קוראים לו התנ"ך בדרך כלל אנשים, זה ספר הבסיס, זה הספר שנותן את כל המידע ואת כל הכלים, וגם הרבה פעמים אנשי הקשב חוששים לקרוא ספרים, כי זה דורש הרבה קשב, ואני מרגיעה אותם ואומרת להם שזה נכתב בהתאמה להפרעת קשב, והרבה אנשים אומרים לי שזה הספר הראשון שהם קראו מזה 20 שנה, או שהם סיימו אותו בשעתיים, ועדיין למי שבכל זאת חושש מלקרוא, אני הקלטתי גם את הספר במשך 8 שעות, אז אפשר גם להזין לו באתר שלי בכלום, ב-19 שקל, והעיקר באמת לקבל את הידע והכלים שכל כך עוזרים.
כן, באמת ראיתי שבספר ערוך בצורה כזאת, שזה ככה עמוד וחצי לכל פרק, משהו כזה, זה מאוד קל
נכון.
לקרוא אותו, מאוד קל לקרוא אותו.
כן, זה גם חוויה כיפית פתאום לאנשי הקשב להצליח לקרוא. אה, סוף סוף.
כן. אז בואי ככה לסיום, בואי נראה איך אנחנו מוציאים אותם אופטימיים יותר. מה היית אומרת כדי שיצאו בהרגשה יותר טובה?
אני חושבת שכל הנושא של הפרעת קשב הוא נורא אופטימי, כי ברגע שאתה יודע, אתה עושה אבחון, אתה מקבל טיפול, החיים שלך משתנים תוך זמן ממש קצר, אז זה חלק אחד שהוא נורא אופטימי, והחלק השני שגם האומנות שבכם, היצירתיות שלכם, והחשיבה הזאת המקורית, והדמיון והכישורים האלו, הם בזכות הפרעת הקשב שלכם, אז זה גם חלק מאוד אופטימי בהפרעה.
כלומר, באיזשהו מקום להבין שבחיים יש תמיד את האין ואת היאנג, יש תמיד את הטוב ואת הרע, וכן, יש אנשים שיותר מתאים להם לשבת בבנק או לעסוק בראיית חשבון, ויש אנשים שיש להם, וזה בא לפעמים עם שיעמום, ויש אנשים שיש להם את הגיוון הזה ואת היצירתיות, וזה בא עם הפרעת קשב.
בדיוק.
ככה שבכל דבר יש את החיסרון ואת היתרון.
כן.
יופי, אבל הכי חשוב, תאהבו את עצמכם, תקבלו את עצמכם, אל תרדו על
כן.
עצמכם, אתם לא פגומים, אתם פשוט קצת אחרים.
נכון, את יודעת, בהרצאה שלי, אז אני ככה לוקחת מתנדב ואומרת לו, אני אגיד לך עכשיו משפט ותגיד לי איך אתה מרגיש אחרי זה, ואז אני אומרת לו, אתה נראה לי מה זה נורמלי? ואז אני שואלת אותו, איך אתה מרגיש? הוא אומר, לא, לא, לא משהו, זה לא נשמע כמו מחמאה. וזה בדיוק העניין, המוח הלא נורמלי הזה, המדליק, המסקרן, זה לגמרי יתרון. אני לא הייתי רוצה שיגידו לי שאני נראית נורמלית.
כן, נורמלי מתחרז עם סטנדרטים משעמם, חד
בדיוק,
גוני.
נכון.
בדיוק. אז כן, אז אנחנו צריכים באמת לקחת את היתרונות שיש בזה ולעזור לעצמנו איפה שאפשר.
כן, ואולי אני יכולה באמת לסיים ככה עם איזה משפט שהוא ממש אופטימי, שבהפרעת קשב, בגלל שחסר הרי דופמין, אז יש מצב אחד שמופרש המון דופמין בהפרעת קשב, וזה כשאני עושה את מה שאני אוהבת. בגלל זה אנשי הקשב, ואולי הם יכולים לחשוב עכשיו רגע, אבל כשאני מציירת נגיד, אני עושה את זה שעות, אני מתרכז בזה מעולה, אז אין לי הפרעת קשב. לא, לא, לא. בדבר האחד הזה שמאוד מעניין, שהוא הפשן שלי, שהוא הכישרון שלי, יש מצב של היפר פוקוס, ככה זה נקרא בהפרעת קשב, שזה מצב של פלואו, שאני נשאבת לשם, שאני לא שומעת שום דבר ממטר, שאני רק עושה אותו שעות על גבי שעות. אז עוד מתנה בהפרעת קשב, שהיא די מכריחה אותנו לעשות את מה שאנחנו אוהבים, כי רק במצב הזה מופרש הרבה דופמין, והוא מאפשר לי להתרכז, אז זה משהו יפה, שבעצם היא מכריחה אותי לעשות משהו שאני אוהבת.
זה נהדר, זה נותן צידוק לכל האומנים והיוצרים להבין למה הם בחרו במה שהם בחרו, עם כל
כן.
הקשיים שיש בזה ועם האי-וודאות ועם המקומות הלא פשוטים, עדיין זה המקום שבו הם הכי פורחים, אפשר להגיד.
נכון.
יופי, אז אני ממליצה לכולכם מה להיכנס לאתר שלך, שם יש הרבה חומרים, נכון?
כן, כל החומרים, הפודקאסט שלי, הקהילה, כתבות, מדריכים, מה שאתם רוצים, דוקטור שירי
לכו
הרשקו.
לקהילה, זו קהילה מיוחדת, שווה להשתייך לקהילה הזאת.
נכון, לגמרי.
טוב, אז תודה
תודה לך,
רבה, תודה
תודה לך
שירלי,
שירי על האירוח המהנה.
תודה ובהצלחה ובהמשך, ושיגיעו אלייך הרבה חבר'ה, זה יהיה נחמד.
בטח.
העולם יהיה יותר טוב. אז תודה
לגמרי.
רבה. תודה. ביי.